Kim rahama. כשאור מוצאי שבת קודש פורשת ב, תשעת בשן. שיעור מוקדש להצלחת החתן החשוב אברהם אביאל בן ידידנו יתי. אני רואה פה אני ממש שמחה גדולה לא ידעתי הרב יפת מטו בשם ישמרו והיו ידיד ותיק לא רק בשיעורים כללי הירבו כמותו בישראל לרגל הרוסה בן בת גילו מרת מרים שתחיה בת ידידנו הרב שמואל ארצי שם ישמרו והיו יהי רצון שיזכו למנות בית נאמן, כשר וטהור בישראל, אמרי השם ברוך הוא, כל מי שזה לבוא ולבחון לדבו, אמן כן יהי רצון.
אמן.
נתחיל במה שסיימנו בשיעור הקודם, לא הספקנו להשלים את העניין של הגמרא בחולין תחנון א', המעשה ברב עבירו שמני שהיה נראה המשמעות ומצידו התנשאות כלפי חכמי בבל עכשיו הרוב ובפרט הבאי מזמין אותו לבוא שהולך אליו הוא לא בא הולך אליו הוא לא מוכן לעבד את מהגג אפילו שהוא קורא לו אומר כשבחר מרחתל אומר רוב ספר רוב אבירו שמני קוראים לי לא מקובל שאדם יקרא לעצמו רב מה שמך? רב לא לא מורי ולא כלום שמני ככה שמין את השם ההתגדלות הזאת התנסות יוברה זה נראה חס ושלום ובעצם מה הגמרא הביאה את כל הסיפור הזה מה המטרה? אז כבר הבאנו, רק לא היה זמן להסביר, את דברי המאירי, כשמו כן הוא, דברים מאירים. המאירי במקום, הוא מביא את כדרכו בקודש, כשמובא בגמרא איזה עניין, אז הוא מסביר את העניין המוסרי שבזה, במילים שלו. הוא אומר שהמטרה, שהגמרא הביאה את הסיפור הזה, להראות שאדם צריך להשפיל את עצמו בשביל דברי תורה. הבעיה, גדול הדור, ויש פה... שמועה שיש פה מישהו שיודע את הדבר הזה שלא ידוע לנו אז הוא השתדל והכניע את עצמו כדי ללמוד את זה ואפילו שהוא לא מנהל כראוי למרות שבסופו של דבר הבא יתחרט כי לא אומר סתם תרחת אל הנם זה בלב הכי ידוע ידענו את זה ככה זה הדבר שהמאיר יוציא הלימוד שבשביל זה המטרה של הסוגיה להביא את זה קודם ככה לעולם אל ישתמש אדם במידת סרורו לעניין תלמוד תורה בשביל לימוד תורה שאדם לא יתגאה צריך להשפיל את עצמו להרוויח אפילו דבר קטן של דבר תורה שאפילו במיתוח הרוחני הזה אפילו שזה לא גאווה כאילו אני עושה כמו שצריך אבל חס ושלום יפסיד לתורה, לא יהיה לנו פרט, חסר לנו ידיעה בתורה. ואפילו לומר דבר אחד, רק דבר אחד. ולא רק זה, אפילו הוא יודע שרוצה ללמוד ממנו, מתעטר במה שאין לו אולי. הולך ללמוד ממישהו, הוא מתנהג בצורה של התנסות, בצורה של יוהרה, גאווה, ולא היה רוג, המאיר סובר, שרוע ווירו, הוא לא היה אדם גדול, והוא לא כמו הבית. ככה אצל המאיר זה פשוט. כנראה, אנחנו לא רואים שרב עבירו ממורה בפל מודע. מוזכר, כמה מקומות. אבל הבאים, רב, הם גדולי חכמי ישראל. אז אין מה להשוות אותם. מעשה היה, בתלמיד אחד, על רב עבירו קורא לו שהוא תלמיד. שבא, הוא בא מארץ ישראל. הוא אמר, הוא שמוע מפיו לפני ג'בל העיר. מי זה? הוא לא מזכיר שמות. גדול העיר זה הבאים. ושואלח לו ג'ובל הזה שיובל לפניו ורוצה לשמוע מה יש לך, מה בפיך, מה יש לך, איזה חידוש, שמעתי שאתה יודע משהו לא רוצה לבוא הלך הוא לביתה והוא היה תלמיד בעלי, יושב פה מדגיש שרב עבירו הוא תלמיד ושואלח לו שירד ולא רוצה לרד עלה הוא לפניו, הוא שואלה על הפדה, הוא הלך לה נמשיך בעזרת השם נראה אולי שאפשר אותי ללימוד נוסף מהעניין מהר אלבח בתשובות שלו רבי לוי אבן חביב איש ירושלים בזמן מערי ברב רבו של בית יוסף שם ויכוח גדול ביניהם על העניין של השמיכה מערי ברב רבו של בית יוסף רצה לחדש את השמיכה שכל חכמי ישראל הסמיכו כמה תלמידי חכמים חשובים ועל ידי זה יחזור השמיכה לעם ישראל ואלה זה סוגיה אין להם מחשבה כזאת וזה התבטל עיקר הסיבה שזה התבטל ושם הרלב"ח התנגד הרלב"ח גם הוא מחכמי ארץ ישראל והוא בירושלים ויש ויכוח קשה ונוקב ביניהם בין מערי ברב למען הרלב"ח דברים קשים מאוד וממש היום ונורא הוויכוח שביניהם יש, אז על זה יש קונטרס השמיכה של כן, סימן קוף ממזן תוך כדי הדברים, באחד המקומות הזו, נוגע בסוגיה שלנו. להסביר למה רוב עבירו התנהג בהתנסות. הוא סופו מרבון דפי רגלות הריבות, לעתום עם ערבו ואמרו עבירו שמני, פירו שמי, שור, משם דהו ג'וברו רבו. מפתר כנוסי, יאללה, לעיל אומר רבי רבו. אני רואה שהוא סופר לא כמו אמרי, הוא שכן היה אדם גדול, אולי לא כמו אבאי, אבל... לא כמו שהמירי אומר כי הוא תלמיד ועלו אלו עין נפשה והוא שר אלה לא מכירים אותי פה כתוב שסרבו מרבונן שמותר לו אלו עין נפשה ואתרו זה לא במקום שלא מכירים אותו ואתרו זה לא יודע אלה למהיית עמוק שאולך להפעיל לא אותו אתה חושב שאני זה אני אתה צריך לבוא אליי אפילו מהיג'רון לנחת כבי תעתה אבל בלא סיבה אינו מדרך המוסר לשבי חסמה לכן אני מהשכהן ברבונו, שכשאמרו, הוא אמר ששם רבונו, תפסו עלה, גם הקורך אתה קורא עצמה עליו, אז מה, זה השם שלי, וכו'. זה אמר אלבח, זה המילים שלו, אבל אני מתפעל מהתלמוד בובלי המבואר, מטיבטא, שמביאים את הרלבח, וממש הסבירו אותו בצורה, לא עתיקו אותו, הסבירו אותו, נתנו, התעימו את הדברים שלו יותר בצורה יותר מתוקה. בשוט רלבח, בער כוונת העבירו במה שהודיע השמר וסיפר שמפזר כנוסיות הוא לבני רבי יהודה הנשיא. מה אתה בא להגיד שאתה מפזר כנוסיות? מה אתה? זה עוד, 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 עוד איזה פרט שרואים שהוא משבח את עצמו. שבוא להסביר עצמו על כך שלא היו באפשרותו להכנע עצמו ולא לפני הבקשה והעלות. משום שיש לו להיזוהר בכבוד הנשיא שהוא יתוע מסרוע על שכמה בישיבותו. אתה אפילו לא יודע, אולי, לא יודע אם זה, הם מסבירים את המר אלבח או שהם עוד אומרים, עוד איזה הסבן אותו, אבל הם כותבים את זה כביכול בשם המר אלבח, זה באותו דיבור המתי, למה שהם מציינים, עוד ביקש. אז כאילו, הכוונה היא, כיוון שאני הייתי מקום לזה אשר רבי רבו, אם אני אבוא וקנע לפניך, זה זלזול בכבוד הנשיא. אז לכן, אם אתה רוצה, תבוא אתה אליי. שלא להיזהר בכבוד הנשיא. זה גם טוב, גם אם הרלב"ח לא התכוון לזה, אבל... תאר לך שאני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, שיש כמה ארבע ראיות, ארבע דוגמאות, שגדולי ישראל כביכול התנהגו בהתנסות. והמטרה הייתה אך ורק לשם שמיים, בכל אופן, לא, לא, הדברים לא מפורשים, אבל הסבר, ככה זה יוצא לפי... נראה לנו דעתי שזה העיקר בהסבר של המאמרים האלה הסברתי את זה בנפלאות מתורתך אז רק אביא ראשי פרוגים יש גמרא גם כן במסכת חולין אחרי כן בדף צדיה עמוד ב' שם כתוב שבחיי רב הרי יש רוב ושמואל רב הוא היה הרבה יותר גדול משמואל יש אמרו שכבר הלך ימים אפילו 400 שנה רב נחשב אפילו תנא רב תנא הוא פלך אז רב היה בהתחלה אחר כך אחרי שהוא נפטר אז שמואל מילא את מקומו הם היו בבבל, נהר דעה, ורבי יוחנן היה בארץ ישראל, רבי יוחנן היה שולח שאלות ויגרות אליהם, אז כשהוא היה כותב לו מכתב, אז גמרא אומרת, כל שנה הוא שואל הרב כשהיה רבי יוחנן שולח לו שאלה, הוא היה כותב לו, לגדום רבנו שבבבל, זה היה הפתיחה, הכותרת. נחנף שהיה כותב לשמוע לגדום חברנו שבבבל. שמואל, אמר שמואל, כך הוא כותב אליי, ידע לי מדד רבי חנן. רבי חנן לא מעריך אותי, הוא כותב עכשיו כאילו זה, כל שינה את התואר, אני חבר שלו. רשי אומר, לא אוכל לחפש איזה דבר שהיה אני בוגי בו, והוא לא שנוע, היה ריבה. טוב, שמואל היה כידוע חכם ג'ודל, אז הוא שלח לו עיבור של 60 שנה בועד. הרי בזמנם לא היה לוחות קרועים, וכל פעם עושים את החשבון מהדש. אז כל המולדות והתקופות, הליקיונות, מתי חמה לא קם, מתי הלבנה, מתי התגלה כוח פלוני. שמואל היה ידוע. שמואל אמר, נהרים לי שבילד שמיו כי שבילד נהרדע. שמואל הרחינו. טוב, אז הוא שולח את זה, הוא חשב שרבי יוחנן התפעל מזה, ואז הכתוב לא לכתוב רבינו יעקב, אבל הנה עכשיו אני יודע משהו שהוא לא בקיא בחוכמה הזאת. אמר רבי יוחנן, עכשיו זה רק חשבון בעולם, זה חשבונות. בסדר, הוא בקיא יודע לחשבן. זה לא עדיין, לא, עוד לא שינה את התואר. מה רואה שמואל שעדיין הוא לא כותב לו רבינו, אז הוא שלח לו תריסר ג'מלי טעונים מיני ספק דריפה. מה, אולי מפרקים אומרים שזה גוזמן, אבל מסוי, שהמון עניינים, כל מיני שאלות של טריפות, זה כבר חוכמה גדולה, למדנות גדולה, לקיות וכל טריפות, זה כבר, זה לא חשבונות. רבי יוחנן רואה את זה, התפעל. יש לי רב לא אבל. איזה ככה הוא ג'בור הרבה, לא ידעתי שהוא כזה גדול. אלך לראות אותו. אז הוא, אבל בסופו של דבר זה לא יצא לפעל, הוא אמר, שאל אותי, נא, פסוק לי פסוק אח. אמר, הוא שמואל מה? אמר, שמאמן אנחנו נפייד שמואל. הוא קורא לו פסוק בנביא, שאל שמואל הנביא. אז כנראה הבין שזה בשעת. והאמת הגמרא אמר שהוא לא מת, אבל משמיים לא רצו שרבי יוחנן יתרח. פלא עצום. שמואל ככה מקפיד על כבודו, מה אכפת לו איך הוא כותב עליו, רבנו, חברנו. אומר רבנו יוסף חיים, רבנו ידע שמה. נראו ודאי לא מתשעו ברומוס רוחקה, אמר שמואל אחי, אלא כבון אותו לשם שמיים, שידע שהוא ג'ודל ממנו בצרבו, אז ישלח לו כל סביקו שיהיה לו בהלכה, כאשר הוא עושה בזמן רב. הוספתי על זה, אמרתי שאולי יש לי רשות להוסיף, שגם אם בלי זה היה שולח לו ספקות, אז כתוב שהיה שולח, גם המשך לשלוח לו. גם אם שלח לו, אבל לא מקבל את ההכרעות שלו. למה? טוב. אם כשרב אומר משהו, אז רבי יוחנן מקבל. אבל אתה חבר שלי. אז מחשיב אותו חבר, אתה תגיד ככה, אני אגיד ככה. זה מובן. זה מה שהפריע לשמואל. שמואל סבר שהוא גדול בתורה יותר מרבי יוחנן. ואם כן, אז יהיה פה הפסד לתורה. לא יקבלו את הפסקים שלי. אני אגיד משהו, רבי יוחנן חשב טוב, אני גם כן באותו דרגה, ואפילו לא יתאמץ אולי להבין את מה, למה אני חושב אחרת. אז אם כן, אז רחן עשה השתדלות שהוא יכיר את הגדלות שלו. אני אומר לכם, ראשי פרוגים, הספרים פה, הדברים פה מותפסים, אז מי שירצה, יראה זה בהרחבה. את הנקודות, זה דבר אחד. אני רוצה להגיד, פה הבאתי שלושה דברים ונוסיף עוד דבר אחד. עוד דבר, משה רבנו מובא במדרש שמשה רבנו מתווכח עם אדם הראשון מי יותר גדול. אדם הראשון אומר שהוא יותר גדול, משה רבנו מתווכח. משה רבנו ענה מכל אדם, צריך להתווכח על זה שהוא יותר גדול. ככה כתוב מדברים רבו, יהודה לפגימל. משה נפעלו מפר מן הכל. עוד המור ראשון אומר למשה, אני ג'ודל ממך, נבראתי בסמו של הקדוש ברוך הוא. אומר למשה, אני נתעלתי ממך. אתה, כבר שניתן לך, נתן ממך. אבל אני, זיו הפונים שנתן לי הקדוש ברוך הוא, עם מי הוא? שנאמר לך, אתה עינו ולא נוסליך. מה, ואחר כך כתוב שמתווכח עם נוח, מי יותר גדול? מה משה רבנו אכפת לו שיגיד שישוב שיותר גדול? תשובה היא לא, זה חס ושלום בזיון לתורה. הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא נתן תורה על ידו, לא על ידי אדם הראשון, לא על ידי נוח, חס ושלום זה השפלה לתורה. הוא רוצה להראות שאני יותר גדול, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה באמצעותי, וזה ממילא זה נהיה כבוד לתורה. דבר שלישי, בזמן הרדב"ז, שהיה בים הרשד"ם, היה מגדולי סלוניקי, ובארץ ישראל היו הרדב"ז, ומרן בית יוסף. הרדב"ז היה במצרים רוב זמנו, אבל הוא נולד בארץ ישראל וחזר לארץ ישראל בסוף ימיו, כשכבר היה זקן. היה בישיבה של מרן בצפת, מרן בית יוסף היה מכבד אותו לחתום לפניו. הרדב"ז ודאי ג'ורו רבו מגדולי ישראל, גם אמר שזה המפורסם, אבל מובא בספר המדרש של אליהו, זה מי שיראה בנפלאות מצורתך, אני אגיד איזה דפים, שירתי להם את זה מדף רשמ"ב, ועכשיו אני כבר בזה רשנ"ב. מדרוש אליהו, בימי מרשדם היו כותבים עיר סלוניקי לחכמי ארץ ישראל, כשכותבים להם תואר, מה כותבים? אז לא כותבים הרב הגאון. החכמים משלמים. חכם, שלם, מושלם. מארץ ישראל היו כותבים, מכבדים את חכמי סלוניקי, כותבים להם, הרבונים המובהגים. هي يوم يرى معسي بكتاب ليد الردباز الردباز مكبل مكتاب محاكمة سالونيكي ولا هيو كتبين له بخول كخ كبود ومعلوت كمو شايا كتب لهم הוא כתב להם תוארים חשובים, הם כותב. נו, קשה להאמין למילים שעוד מה נקרא. ותבער כואש המועדות, על זלזול שהיו מזלזלים, אבל לא על עצמו. זלזלים בחכמי ארץ ישראל. טוב, ארץ ישראל, מקום של תרבות תורה, תלמידי חכמים ענקים, ואתם ככה כותבים מזלזלים. אמר לתלמידו רבי יצחק אפומדו, לך ודג לו מחכמת העיון. אחר כך יש סיפור ארוך, זה מובא, כן? איך שרבי יצחק אפומדו הראה להם שהם לא יודעים ללמוד, הם לא חושבים שהם יודעים ללמוד, והודו בסופו של דבר, הוא אומר, אני חגלתי הקטן אחד מהקטן מהתלמידים של הרדב"ז, אתם לא עומדים מולי, אתם ככה מזלזלים, אז קיבלו על עצמם. מה שוב, אז מה המטרה של הרדב"ז? אם הם חושבים שהם אותו דבר, וחושבים אפילו שהם יותר גדולים, אז אם כן, אז כשיפסקו להם איזה דבר, הם לא יחשיבו את זה, לא יקבלו את זה. עוד דבר שכותב, כתוב על רבי חיים ויטל בארי. מביאים את זה בספר תורה, כן. זה דבר ידוע מפורסם, ושמובא פה בספר תורת הגלגול, שההתגלות של הארי שהגיעה לארץ ישראל, אז מובא ככה. אליהו זכור לדור הנביא, אמר לרבנו הארי, תעלה לארץ ישראל לצפת. שם תמסוח חכם אחד שמו רבי חיים ויטל. אותו תמשך תחתך, תסמוך ידך עליו, תמסור לו כוח חכם אחד, הוא ימלא את מקומך. אתה לא באת לעולם כי אם לתקן את נשמתו של רבי חיים ויטל, הוא נשמה יקרה מאוד. ועל ידך הוא יזכה לחכמה, יצא ממנו אור גדול לכל ישראל. אני אומר רק ראשי פרוגים, הארי נוסע לצפת, בא לצפת, יושב וממתין, מתי יבוא רבי חיים ויטל ללמוד, יכנסו לחזרה המועה העליונה. לא רצה הארי ז"ל לרדוף עליו. אני אלך לחפש אותו שיבוא ללמוד אצלי. שנה אמר, אם תעירו ואם תעירו, אז תבוא, תחבוס. אני אקרא לו ללמוד, זה לא, זה כאילו, צריך שהוא יתעורר, שיבוא אליי, אז הוא יבין שיש לו מה לקבל ממני. אם לא, הוא לא יחזיר אותי. וכלני חביבה עולו, מה שאין כאן להיפוך. נו, שמו רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל שהורא רבו. טוב, בא חכם גדול, מגובל, לארץ ישראל. בסדר. מה רגע, לא אשים אותו בכלל. הוא לא יודע, חושב, אולי הוא צריך לבוא אצלו. הרב רבי חיים ויטל, לא אשים אותו שהוא צריך ללמוד ממנו. אתה בא, חשב שהוא חכם יותר מחמד הקבלה ממנו. שלושה חודשים עובר. לאחר זמן שלושה, עכשיו בדעתו, ללכת לאריזה. לצפות על כלכנו. איך יפורש לו מאמור אחד בזוהר? כבר לא מפרש אצלו, הוא כבר למד את המאמר, התעמק בו, כבר היה לו פשט, היה לו הבנה בזה, אני אלך לראות מה הארי יגיד על זה. כשתכף שבועז לו, אמר הארי ז"ל לבני ביתו, למי שהיו שם, תשמעו, האיש הזה שבא, הוא לא בא רק לפח על גנגני. כמו ששואל אותו רבי חיים את המאמר הזה, התחיל הארי ז"ל אמר לו, סודות נפלאים. רומז רבי שמעון בן יוחנן, איזה דברים. תראה, המילה הזאת זה ככה, וזה ככה, ופה יש רמזים כאלה, ופה יש כוונות כאלה. לא שמעו אוזן אדם מעולם. כמו ששמע רבי חיים ויטל אותם רמזים עליהם, כמעט נפשו יעשו בדבר איתם. אחר כך שאל אותו מאמר אחר. תסביר לי איזה מאמר, איזה שאלה, מה הפירוש שמה. הארי זכרונו לברכה פותח לו פתחים של רע, עד שנדמה לפני רבי חיים ויטל, אז מה כשועה לפני הארי. צריכים לדעת, הזוהר הקדוש אי אפשר להבין, איזה חכמה גדולה נכתב בזוהר הקדוש, לכן רק רבי שמעון בר יוחאי כתב אותו. לפעמים כתוב דברים הפוך ממה שהכוונה, כדי להעלים את זה מהעיניים של מי שלא ראוי לזה, וכדי להבין איזה דברים, זה חכמה גדולה, זה לא פירוש של מילים, להסביר מילים. כמה שיש לנו היום פירושים, ברוך השם, יש את המתוק מדרש שמאיר, אבל זה עומק עומק ומסוענו, זה אפילו לא פירוש רש"י, מה שהמתוק מדרש, כן. בקיצור, הרבי חיים ויטל הרגיש שהוא כלום, קליפת השום לגבי הארי. הוא הבין בזוהר דברים שלא חלם על זה. בכלל הוא לא כלום, הוא לא מבין. שאל את המאמר שלישי, השיב הארי ז"ל. עד כאן תחום שבא. אתה לא ראוי לגלות לך יותר מזה. לא עונה לך על השאלה הזאת. יצא הרבי חיים ויטל מלבונו בפחי נפש, נכנס לתוך ביתו, לבש שק. השליך את עצמו בתוך האפר, צעק, בכה בחיות שלו, ביקש רחמים לפני הקודם, הוא תתן אותי לכן חזור רחמים בעיני הארי, שיגלה לי, שימסור לו סתתה, לא אני בתענית, פסק בתחול. למחר בא אצל הארי, זה נפל אפונה, נשק לו ידו ורגליו, צריך לבכות אפונה, תענן לו. אמר לו, למען השם, אלוהי ישראל, אל תשיבני רגע, אל תעזבני, אל תרחקני. אומר לו, הארי זכרונו לברכה, זכות היום עלינו, אמן. איפה שלא, אמר מה שעשית, זה הועיל לך. ועל מה כך התכוונתי, שלא לחלוף לך יותר, זה התכוונתי בשביל זה, שאתה תרגיש שזה מה חסר לך. אבל מכאן ואילך אל תפחד. אני אומר לברכה, הכל בעד השם יברך. ומאז נער לא יומש מצפה וכו'. אז רואים שוב, כן, אז רואים פה גם שוב פעם את היסוד הזה, כדי לקבל ממישהו צריך להעריך אותו. אם הארי לא היה, רק כשהוא רואה שהוא לא ראוי, אז יש לו את ה... הוא נכנע. אני חושב שזה מה שהיה פה רב עבירה. רב עבירה זה כמו שאמרנו על שמואל. הם חושבים חכמי בבל, שהם גדולים, והם לא יודעים, לא מכירים אותנו. אז מובן, אז כדי שיחשיבו אותנו, אז אסור לנו להשפיל את עצמנו לפניהם. אז זה לא כמו בדיוק כמו כדברי המאירי. כן? טוב, שבעים פה נמצא. ברוך אתה אלוהי, אלוהינו, מלך העולם. שהת כל נהיה בדברו. הייתי במנחת אשר, הרב וייס כותב בחיי פרשה הייתה דווקא חב, בדרך שלנו, קצת בסגנון אחר. מצאנו בכמה מקומות בגמרא דף תקח"ב, שגדולי המוראים נהגו להשפיל את עצמם לפני חבריהם לפני שקיבלו מהם תורה. מביא את הגמרא בבא קמא, כמדומני דיברתי על זה בזמנו, אמר רב חסדא לרמי בר חמא, בדין נהנה וזה לא חסר היה ספק, אז הוא שאל אותו, אמר לו, לא ענך, לחיף השם שלי, עד שהוא קיפל לו את הסלולה. מפורסם, אז הוא אומר לו, בשמה הוא אומר לו שישמש אותו? מה זה שימוש חול בעלמה? ככה הייתה דרך החכמים בזמן הזל. באו לקבל תורה מחבריהם, עשו מעשה של שימוש והכנעה כדי שקבלתם תהיה שלמה. והקדימו קבלתם במעשה של עבודת המידות. הוא כאילו מסביר כאילו שאדם, שאם אדם לא משפיל את עצמו, אז זה לא מבטל את ה... לא נכנע על השני, זה צריך ענבה. התורה זה כמו מים. כל זה אומר לכל המים. המים הולכים למקום נמוך, זה סגולה להצליח בתורה. ומפורסם ההסבר של הגרשקופ בהקדמה לשער היושר, שבלי זה, אם אדם לא נכנע, אז הוא לא מתעמק כדי להבין מה הוא אומר. אז ממילא, אז הדברים האלה לא יקצו אצלו, ויצא שהוא בעצם הוא מפסיד. כעין זה מצאנו על רחולי, אמר לרב סופר אולי הבאי, הנה עכשיו אני את המעשה שלו עבירה, לכאורה מעשה תמוה ביותר, למה הוא הטריח עליו לעלות לגג? זה דרך החכמים. רב עבירה ידע, מה זה קבל הלכה הזו כעניין שלהם? צריכים לתרוח, בביטול היש, בתיקון המידות. בוודא שהבאי לא יקפיד, ככה פחות או יותר המהלך שלו. אמרנו שאחד הדברים שרב עבירה הראה התנשאות, זה בזה שהוא אמר שמפדר כנוס יהיה חיין, אנו. והבאנו את ההסבר של הרב ראובן מרגליות, שזה הפירוש, הוא אומר חידוש, הוא היה בקי מאוד עצום, בש"ס, בזוהר הקדוש, הראשונים והאחרונים, משהו בקי נפלא. ושמפדר כנוס יהיה חיין, זה פירושו שהוא היה דורש בסוף, אחרי... היה רב מקדים והיה רב אחרון, מאחר. אז הוא היה מפטיר, הוא היה דורש בסוף. אז הוא אמר, אני חשוב, אני הייתי מפטיר אחרי הרב, אז כאילו, אבל לפי דבריו אמרנו שזה לא רואים, זה סותר את עצמו, כי הוא אמר שהוא התנהג בשפלות, שאמר שמני, להקטיר, ואמרתי שהפוך לפי דבריו עצמו, זה פה דרך גאווה. אמרתי שאנחנו מזכירים את הרב מרגליות, הרי שבציבור של התורני, מקובל להביא אותו, אפילו את הספרים שלו, לקור חסד, מרגליות הים, יש לו ספר שערי זוהר, יש לו פירוש על ציונים על הזוהר, ממש בקיאות נפלאה, משהו לא שכיח. לא מתאים למישהו שלא בפרט האנשים שלו בהשקפות תורניות שישבו והתעמקו בפרט בזוהר הקדוש, שלו גם על הזוהר ציונים וגם שער הזוהר מהש"ס, לעשות השוואות לספר על סנהדרין מרגלות ים. אז שמחתי הרב משה בני בכורי הראה לי שבעצם שכבר החזון איש העריך אותו, כיבד אותו, וגם הכרך קניאבסקי. אז אמרתי, טוב, אני לא ידעתי מזה, זה רק היה הרגשה שלי, ואחרי שראיתי את זה אמרתי, תהיה לא להתברך שכיוונתי לדבריהם, כאילו שהם אפילו שהיה לו אולי קצת לא בדיוק במחנה שלנו, אבל בכל זאת החשיבו אותו וכיבדו אותו, ואיך שאני מבין, גם הרגרך קניאבסקי מציין את הספרים שלו. זה בספר מנחת תודה, דף תודו. אתם כותבים עליו, הגאון המפורסם, רבי ראובן מרגליות זצ"ל, בעל מחבר ספרים רבים, אמר רבנו, הגר"א קניאבסקי, בשם החזון איש, הוא לא יודע על כמה שהוא יודע. זאת אומרת, הוא לא מעריך את עצמו, הוא כזה בקי, הוא מתנהג בענווה. פעם אחת אמר רבנו מחזון איש, אמר עליו שהוא למדן גדול. החזון איש אחז ממנו. הכרתי בהתאם, הוא חיבר הרבה ספרים, הוא היה מזכיר בספריית הרמב״ם בתל אביב, ככה היה לו ספרייה גדולה, הוא היה מזכיר, נדמה לי שהוא היה מנהל, אולי אחר כך. הוא חיבר גם ספר על שמות המלאכים, יש לו ספר מלאכי עליון, איזה בקיאות עצומה, ספר שלם, כל המלאכים, איפה מוזכרים, והוא מצרף נימה לנימה, וכשמישהו בקיא גדול, וכשמתחבר לו כמה דברים, ממילא יוצא דבר שלישי. הראה את החזון איש, והוסיף לבנו שהוא היה בסדר גמור, ואף הוא מעיין בספריו ויש לו אותם בביתו. הוא בסדר גמור, כאילו בספרים שלו אין דברים, אין דברים פגומים. טוב. אז נדמה לי שגם האדמו"ר מסאטמר דיבר איתו, לא זכור לי שהוא פסל אותו, אולי לא כולם הסכימו. האמת היא, קשה להגיד שהוא, לא יודע, כתוב בו בסדר גמור. אני חושב שקצת שלו, רואים קצת השפעה מהחוקרים, הוא קצת מושפע מההשכלה והסגנון שלו פה ושם, יש דברים, אבל אני חושב שהוא לא עבר את הגבול, לא עבר את הגבול, הוא על הגבול, אם כן צריכים קצת להיזהר, אבל אפשר להכניס אותו לבית המדרש, זה מה שאני ברוך השם, כן, אולי יש כאלה שיגידו אחרת, שלא נראה להם, אבל בכל אופן אני רואה שגדולים ככה או חזים, אז שהוא כשר בכל אופן. ראיתי דבר מעניין שהוא כותב, כשעיינתי בנושא הזה, הגעתי לנושא, ואחד אחר השני, הוא כותב דבר מעניין מאוד. יש רבנו בחיה, ידוע מפורסם, רבנו בחיה על התורה, ויש איזה רבנו בחיה בן עושר, ספר קדוש מאוד, החתם סופר אומר שהספר הזה התחבר ברוח הקודש. המעריך כותב עליו שמביתו הזרע המקדוש. יש עוד רבנו בחיה, בעל חובות הלוואות, רבנו בחיה בן פגודה. לא מובן השם הזה, מאיפה בא השם הזה? אז הוא כותב בספר פנינים ומרגליות, איש שניים, רבנו בחיה בן פגודו בעל חובות הלוואות, רבנו בחיה בעל הביאור על התורה, ויש לו שולחן של ארבעה וכזה כמה, ויש עוד מישהו, רבנו בחיה ברבי משה מסרקוסטה, יש לו שם, ידועים השם הזה, זה גם כן עיר מספרד, שלושתם ספרדים, אז זה שם ספרדי, לא יודע מאיפה בא השם, לא ידוע, סרקוסטה זה מה שידוע, יש פורים סרקוסטה, זה העיר הזאת, כנראה משתנה שם. אבל הוא אומר, מחדש, הרב מרגליות, שרבנו בחיה זה לא שם, זה לא שם, זה לא היה שם, אלא זה שם, זה כינוי. מזמן שערתי שאין בחיה שם עצם כאן כינוי, כמו מרגשישו, הזקן. בתקופות קדומות, יש היום שם אלתר, היום אצל אשכנזים אומרים אלתר, זקן. אז גם אז היה בזמן הבא היה כינוי סגולה לאריכות ימים. ויש לי התעשרה השערתי, בכתב על עתיק באוסף הספרים כתוב ספר כזה גם אשר חיבר הרב רבי יהודה בן רבי יושר המכונה רבנו בחיה. אז הנה השם שלו זה יהודה. רק זה כינוי רבנו בחיה, זה התפרסם בכינוי הזה. וכתוב, מצא גם את השם משפחה שלו באיזה כתב יד אחר, רבנו בחיה בר יושר אבן חלבה. או יש מישהו אחר שקצת אחרת, חליוואנה, משהו, לא משנה, פחות או יותר זה השם. אמרתי, אם כן, לפי זה, אנחנו קוראים את השם רבנו בחיה. אנחנו מבינים מה זה השם הזה. אשכנזים אומרים בחיה. אז אולי הם צודקים. כי אם זה כינוי, מה זה בחיה? אבל בחיה זה מובן, זה בחיים, כאילו זה סימן של הריכוז ימי. אולי בשביל זה עלה לו הרעיון, שזה, כן, כמו שיש לחיה, יש בחיה, כאילו שהאדם הזה יאריך ימין. זה כאילו, כי אחרת אין לנו הסבר על השם. אם זה נכון, ההשערה שלו, ולכאורה שהוא מצא אישור לזה, שזה רק, אז צריך את השם בחיי. ומצד שני, אצלנו מקובל להגיד רבנו בחיי, גם הספרדים ככה אומרים. אז אם כן, אז מסתם זה מסורת. דווקא אשכנזים קוראים אותו נכון, אבל דווקא הוא לא מהם. הספרדים לא קוראים את השם שלו נכון. נגיד, אנחנו היינו רחוקים, לא הכרנו, נגיד שאנחנו, זה לא היה לנו מסורת. זה בא מארצות אחרות. אבל הספרדים, שרבנו בחיי הוא מהם, והם גם אומרים בחיי. דווקא אשכנזים צודקים. טוב, אז נשאר פה בצריך עיון. מי שיעיר את עינינו, שיהיה לו בחיי. שיהיה לו חוזר ימים. ברוך יהיה, אם מישהו יפתור את השאלה הזאת. אבל את האמת צריכים להגיד. כאילו, אני כבר מסתפק, אולי, איך הגרסה שלנו נכונה. בינתיים לא משנים, עד שהעניין יתברר, כי תמיד, אנחנו אומרים, ארוכו מהארץ, וזאת תמיד יש חידושים ודברים נעלמים.
זה נהיה שם בפני עצמו,
זה יצא בחיה ונהיה...
לא,
לא, אבל לפי דבריו זה כאילו, כשעברו את השם כמו גשישה, רוצים להגיד שיהיה אלף ימים, לא אומר, נגיד...
מילה בעצמה.
כן, זה המילה בעצמה, זה ברכה כזאת, סגולה כזאת. זה הפוך, בסוף ישתנה וישם. עוד נושא שהתחלנו אותו, ושארנו נקודה, העניין של אכילת בשר אחרי חלב. דיברנו ש... ברמב״ם יש הוכחה שלא, שכדי שאדם אוכל בשר אחרי חלב לא חייב לבלוע את זה, אלא מספיק, אפשר לפלוט, כיוון שהפה, אפילו שזה לא מנקה גם את החלק הפנימי של הפה, אפילו הפוך מהפריטואר. פריטואר אומר שבלי בליעה, אם לא מנקים גם את החלק הפנימי, אם לא בולעים, אז זה לא נחשב כנוח. זה מה שדיברנו, ולמסקנה אמרנו שכדאי להחמיר, אפילו שכי סוף סוף יש כמה ראשונים שמחמירים, ובפרט שהבית יוסף אומר שעניין אחר, לעשות גם כנוח, גם הדעה, זה בזה תורה, אז גם לבלוע אין תורה. אז אם כן, הלכנו לחומרה, וכך כמו שפסלנו ככה, גם שולחן ערוך המקוצר. אבל נשאר לנו הנושא שאם פולטים, יש בזה משום ביזוי אוכלים. כן, שאלו פה, מה עם הפסד אוכלים? הרי אם אדם לוקח לחם, הלחם לא מיועד לניקיון, לחם מיועד לאכילה, בפרט פת, שזה יותר חשוב, אז לזלזל בזה. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הדין, ושאדם לא אכל גבינה או חימה, לא מאכלים, אלא אכל שתה חלב. האם גם הדין של קנוח והדחה נאמר על חלב או לא? אז נתחיל עם הנושא הזה השני האחרון. במסכת חולין יש פרק שמיני. כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר זרים וחרבים. משנה אומרת שכל דברים של בשר, דהיינו כולל עוף, לאו דווקא בשר של בהמה וחיה, שזה מן התורה אסור, בלטה ושל ג'די וחלב, גם עוף אסור לבשל אותו בחלב. בשחות מבשר דרים וחרבים, שזה מותר אותו לבשל בחלב. ואסור לעלות עם הג'מינה על השולחן, חוץ מבשר דברים מהחרבים. על השולחן, שולחן שאוכלים עליו, כתוב בעצם במשנה בהמשך, לא שסודם עליו דברים, אלא שמיועד לאכול עליו, יש חשש אם תשים גבינה על השולחן עם הבשר, אז יבוא להתערבב, יבוא לדוע אחד מהשני. אמר הרשש, למה, מדייק הרשש, למה המשנה בדין של לעלות, כתוב עם הג'מינה, כתוב ברבת על החלב. תמשיך לדבר על החלב. שמע מנה שזה דווקא גבינה ולא חלב. ככה, זה דיוק של הרשש, פה במקום. לכאורה יפלא, מדוע שווה קדישנו דוחה לא תפתח בה? והוא שום קדישנו תקרא, ונגד אחות גבינה. למה לא המשיכה המשנה לדבר על חלב? אז הוא אומר, לולד מסתפנו, הייתי אומר, דבדו גונה כגבינה. ده قال له حلاب شو نزلي وإما علم مثلا لو بخلي لا بك أنت في سواح هذا الجمان وخنا دثاني أغراء عفوك بنونا أخولين بقى في قران بده وقونا قرجي منه لفيش أنه أخذ بيوذاي مدة تقنا من أحبوس الله تبعينا دلثاني أول حلاب وكخ رأيتي بشي ما بري هذا شي مش أخذ بمقرفة لو تلخنا ثلاثة دائم إما أخذين بمزليك אז ידיים לא מתלכלכות. אז, אז, אז גם פה, אז לכן, אז הוא מדייק. חלב לא אוכלים בידיים. חלב שותים, הכוס הוא נקי. אז בשמה צריך, בשמה צריך נטיל את הידיים? לא צריך. ועוד נראה לי, זה דווקא גבינה, מסגינה שם דבעי גנוח והדחה. שהוא שזה מודבק בחניכיים ובין השיניים. ואינו עושה על ידי הדחה לחדה. אבל בחולו, אבסרי בהדחה לחדה. אז ממילא הוא, עכשיו הוא בא לדין שלנו. הדין של גנוח, מה שצריך לקנח ולהדיח, דווקא זה מדובר הכל בגבינה. למה? כי זה נדבק. אבל חלב הוא לא נדבק. אז אם כן, מספיק לשטוף. לא צריך ללעוס פת או דברים אחרים. מספיק שטיפה. אין דין של פה לקנח. ככה הוא אומר. הרשש. בשוטי חווי דעת, חלק ג' סימנו חיית, מביא אותו, דף קוף בדלת, והוא כותב כך, הנה בחידושי הרשש כתב, נראה לי שדווקא מישהו אוכל גבינה צריך לנוח בהדחה, כי זה נדבק. אבל בשוטי חלב שהוא נוזלי, מספיק הדחת פה. אולם, בשוט דברי מלכיאל, חלק חמישי סימנו מבאו כתב, קצת אחרונים כתבו שדווקא בגבינה צריך לנוח בהדחתו, אבל לא בחלב. ולא ראו שמפורש ברמב"ם שאף אחר חלב צריך לנוח בהדחה. שאלות ותשובות דברי מלכיאל, זה הרב מלכיאל טננבוים, מגדולי הפוסקים האחרונים, בליטא, אף בדין של לומזה. אז הוא כותב, יש אחרונים שכותבים שבחלב הדין שונה. הוא אומר, לא נכון, יש רמב"ם מפורש, הם לא ראו את הרמב"ם. רמב"ם כתב מפורש שגם בחלב. לשון הרמב"ם פרק ט' הלכה כ"ו, מי שאוכל ג'בינו יאכלו תחלו, מותר לאכול אחרו בוזר מיד. הוא שורא שיודיח יודעו. וגנח ביו בין הג'בינו ובין הבשר. אז כתוב ברשע, מי שאוכל ג'בינו חלב. ואחר כתוב צריך שידיח את זה וקנח את ביו. אבל מה כתוב אחר כך? בין הג'בינו ובין הבשר. פה לא מוזכר חלב. אז טוען היחווה דעת. באמת, המעיין בלשון הזהב של הרמב״ם ישר יחזוף אליהם שדברי רשש נכונים. הוא כתב מי שאוכל ג'בינו חלב זה לא מותר. אחר כך סיים, סוף ידע בגינה בין הג'בינו לבין הבשר. הוא שמיט את חלב. משום שדווקא בגבינה שנדבק בחניכיים צריך כנוח פעל על ידי פתובת. אבל חלב לא צריך. הוא אומר, הפוך, מה אתה מבירה עם הרמב״ם? הפוך, ברמב״ם במדויק הפוך. נכון שהרמב״ם מזכיר בהתחלה חלב. שמי שאכל גבינו חלב מותר לאכול מיד בשר. אבל כשהוא מביא את הדין של כנוח בהדחה, אפשר להבין מדויק שהוא קודם רק בין הגבינה ובין הבשר. למה אתה לא אומר בין הגבינה והחלב ובין הבשר? אז הפוך, רק גבינה. הדין של הכינוח הוא רק בגבינה. ואף שהיה מקום לדייק מלשון התשבץ שגם בחלב תלך כינוח, וכך נראה כזה באורחות חיים, ובכל בו נראה שהעיקר כדברי הרשש. זה מילה דסברון אינהו. ובלבד שישטוף פיו יפה. ומה שהשמונה נשיבה נדבקת, גם כן הוא יחפה. כמו שכתב בדברי המקל. אז הוא אומר לו, אומר הרשש צודק. מדויק ככה ברמב"ם. אפילו שיש לשונים שנראה אחרת, אבל בסברה הרשש צודק. וצריך שטיפה. קצת קשה, מהזמן נפשך. הרשש אומר צריך הדחת פה, צריך לשטוף את הפה. איפה ההלכה הזאת ברמב"ם? יוצא שיש לנו דין חדש. שבגבינה צריך כנוח בהדחה, ובחלב לא צריך כנוח. זה מספיק שטיפה של הפה. אז הדין הזה חסר ברמב"ם, לא כתוב ברמב"ם. מאיפה אני אבין את זה? איך אני אדע שבחלב צריך לשטוף את הפה? אני צריך להבין את זה לבד. שתיתי חלב, הרמב"ם לא אומר מה לעשות. אז אני אבין, מי שאוכל ג'בינה חלב, מותר לאכול אותה מיד. ובין גבינה לבשר צריך להדיח את זה וקנח את זה. ובחלב, לא הזכרתי, אז לא, מה נפשך, אם אתה מדייק ככה, אז זה לא צריך בכלל. טוב, נגיד שזה לא, אולי לא בדעת הרמב"ם, כי זה קרה אולי בין הדעות, לא בדיוק הרשש. אבל פלא עצום, פלא עצום מאוד. הלכה מפורשת אחרי זה ברמב"ם. הלכה כ"ז, הרמב"ם כותב, שכל הדין הזה שאמרתי בהלכה קפה מדובר על בשר בהמה וחייו, לא על עוף. בעוף, אם אתה אוכל גבינה או חלב, אפילו שאכלת גבינה או חלב, אתה לא צריך, לא קינוח ולא הדחה. מפורש ברמב"ם, שהדין הזה של קינוח והדחה לגבי בשר בהמה זה גם על חלב. פלא עצום איך זה נעלם ממנו. שומעים? הרמב"ם, נכון, בהלכה כבב, הרמב"ם קצת, אפשר להתווכח מה הפירוש ברמב"ם. אפשר לדייק, דווקא כמו הרשש. שאני אומר בין הגבינה לבין הבשר, לא הזכרתי חלב. אני יכול להתווכח, יכול להגיד לא. הרמב"ם אמר גבינה, תבין הוא הדין חלב. ואולי אפילו אפשר לדייק את זה יותר, כי הרמב"ם היה יכול לקצר, יכול לכתוב ביניהם לבין הבשר. למה הרמב"ם צריך לבין הגבינה, אם זה כולל זה, אתה יכול לכתוב יותר קצר, ביניהם, ובין הגבינה ובין החלב, שניהם. אז למה פירת הגבינה? אפשר להבין דווקא הגבינה. אבל מצד שני, אני חושב שאפשר להביא הוכחה הפוכה. אם הרמב"ם מתכוון לזה, צריך לכתוב להפוך את הסדר. ואם הוא רוצה להגיד שיש חילוק בין גבינה לבשר, צריך לכתוב, לא להתחיל סורי שיודיח ויגנח בין זה לזה. צריך להבין, ובין הגבינה לבשר, צריך שיודיח את בי וכן יחד בי. ואז אני אבין שאני בא שאתה בא להגיד חילוק. לכן יותר מסתבר שבעצם מתכוון לאו דווקא גבינה. נגיד שאפשר להתווכח פה, איך את הדיוקי הלשון, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ימין ושמאלה, אפשר להגיד ימין, אפשר שמאלה. אבל בהלכה אחרת המפורש, שרמב"ם אומר, שלגבי בשר עוף, אין את ההלכה הזאת. הרי אמרנו, עוף וגבינה נאכלים באפיגורן. כיוון שבשר עוף זה מדרבנן, שם לא צריך לא קינוח ולא הדחה, והרמב"ם אומר שגם על חלב. אז מובן מפורש, שהרמב"ם פה מגלה לנו בצורה מפורשת, שמה שאמרתי קודם, הדין של קינוח והדחה לגבי בשר בהמה וחלב, זה מפורש גם על חלב. אז במילים אחרות, צודק את דברי מלכיאל. דברי מלכיאל לא אמר את זה הלכה ברמב"ם. הוא למד נכון, כי ההלכה השנייה מגלה את ההלכה הראשונה. פלא עצום, הרי הבדעת שנעלם ממנו ההלכה. כך הייתי חושב, אולי לא הפכת דף, כי זה פה בדף השני. אם היה צריך להפוך דף. אבל זה רק ברמב"ם החדשים, בישנים זה פה דף. חלק ג' סימנו ה' בערה. למעשה, לא רק הרשש כתב כך, גם ערוך השולחן. אבל לא על ההלכה הזאת, זה קושי עליו. הוא, את הדיוק מלשון המשנה, שהרשש דייק הוא דייק, אבל לא בדין שלנו, הפוך. סימן פייטט, בדין הזה, הוא לא נכנס לפרט הזה. בסימן פייטט, עיפו כזה, נראה לנו זה, זה גם לשון המשנה, בראש אמרה כל הבשר אסור, אחר כך אמרה אסור, למה שינה התנה? אז הוא מביא רש"י, כוונתו, הגבינה זה דבר יבש, והבשר מונח על השולחן. אז רוב הכלתם היה אצלי אש, בשר יבש, אז הם יבלעו זה מזה, הם יהיו. אבל זה רק לגבי החלק, מה שמדובר במשנה. לא בדין שלנו, של הקינוח וההדחה בין גבינה לבין בשר, שבזה אין ראיה מערוך השולחן. והסברה, צריכים להגיד אחת מהשתיים. או שיש חשש שגם אם שותה חלב, לפעמים זה נשפך. כוס לא נקי. אז אפילו שבעצם לא יצטרך לחול לידיים. אז או שמצוי שזה נשפך, או שנשאר שנוגעים ונדבק, או שאדם בשפתיים נוגע, ואז ממילא מתלחכים גם הידיים, או אפילו נגיד שלא, אבל אפשר, חכמים לא חילקו, לא אפילו רבונן. לא עשו חילוקים, תגיד גבינה ככה, חלב ככה, זה התבלבלו אנשים, לא יזכרו את כל פרטי הדינים, אז אחרי חכמים לא חילקו. בדרך כלל אומרים, לא פלוג, אומרים ככה בקהילות אחרות, אבל מי שיודע מבין בדקדוק הלשון, אפשר להגיד לא, לא פלוג, לא פלוג, לא פלוג, זה פתח ודורש, כמו לא, תגון רבונן, לא פלוג, זה לא, לא, לא חילקו, כן, זה מי שיש לו. אז מסקנה, בין חלב, אם אדם שותה חלב, חלב חם, חלב קר, אז בכל האופנים הוא צריך לעשות קינוח והדחה. שמחתי לראות שני דברים. א', באור תורה, תפשין ממתת, דף תתרנו. כתבו, שאלו את השאלה הזאת הרב בן ציון אבא שאול, הראו לו את הרמב״ם, אמר נכון, הלכה כ"ז, זה מוכח, זה העיקר, הדיוק הזה, זה נע... כן? גם אם אפשר להביא שם את הספר הוראה ברורה, נמצא למעלה, גם שם הם עמדו כבר על הדיוק הזה, אבל את חווה דעת הם לא... ומשום מה לא ראו שזה סותר את הדברים שלו. סימן פייטט, עוד בית, דף 22. ככה אמרו חמד את הרחמים, הרמב"ם כתב, האמת גם לגבי חלב, כתוב, הלכה כפזה. שד שני, בדף אחרי זה, פלא עצום. כשמביאים את הוויכוח הזה, האם הדין הזה, האם הדין הזה נוהג, גם בדברים של שתייה, אז הם מביאים את היחבי דעת, כאילו מביאים מחלוקת. לא, כאילו היו צריכים להעיר, היו צריכים להעיר, כאילו שלפי מה שכתבו פה, אז בעצם מה שיחבי דעת כותב, זה נסתר. כאן שאני אמצא את זה, שאני אגיד לכם בדיוק איפה זה, הנה. דף 24, הרשש, שוט יחבי דעת, הביאו את זה. צריכים לחזור, שוט יחבי דעת זה טעות, מה שהוא כתב. הרי בעצמם הם הרגישו שהרמם סותר את עצמו. אבל זה צריכים לדעת, בזמננו ברוך השם מוצאים הרבה ספרים, יש מכונים להוצאת ספרים, ולפעמים זה כמה עורכים, אז אחד עורך את המדור הזה, אחד עורך את המדור הזה, לא מתואמים ביניהם, אז לפעמים יש סתירות ביניהם. יש ספר אוצרות האגדה על עין יעקב, הרבה פעמים מתפלא, יש מדור של פירושים, הערות וציונים, שלפעמים הרבה דברים כפולים, או מובא, אותו דבר, באותו דף. מי שערך את החלק הזה, לא ערך את החלק הזה, ומי שקורא את זה בבת אחת, מתפלא, מה קרה פה? לא היה תאום בין העורכים, הוא הביא משהו והכפילו את זה. אז גם פה קרה, שפה יש סתירה בעצם מדף לדף, ולא הרגישו בזה. שאלה על הביזיון החליל. מה, מה, מה לענות על השאלה, מה שלפי דעת הרמב״ם וסיעתו, שלועסים פת כדי לנקות את השאריות של הגבינה, או לפי מה שאנחנו עכשיו על של החלב, זה שואב, סופג את את השאריות של החלב, של הגבינה, של החמאה, אז, ולפלוט את זה. לכאורה זה, יש בזה משהו מיזיון החליל. יש על זה שלושה, אנחנו רוצים לגלל זה שלושה תירוצים, אבל מתוכם אני חושב רק תירוץ אחד נכון, בכל אופן זה התירוץ העיקרי. פשוט מאוד, יש כלל שכותב אותו המגן אברהם בסימן קופעין א' באור החיים, שכל דבר שהוא לצורך האדם אין בזה משום מזיון החליל. דבר שזה נעשה, כיוון שזה יש בזה תועלת האדם, אסור לעשות פאט, כתוב עושה אדם קורסה רחוב בפאט, ואני מלא במידה זה לא ממיס בה. פה לכאורה זה נמאס, אחרי שהאדם הזה ספג בזה את השירו שלה, הוא פלט את זה, אף אחד לא יוכל את זה אחריו. אבל אם זה דבר, כיוון שזה, הכלל הזה לא נאמר כשזה נעשה לצורך האדם, אלא נעשה, למשל רוצים, מה שמובע שם, רוצים לסמוך כערה, רוצים להשעין את זה משהו, להרים את זה, שיהיה לזה על מה להסמך, אז זה מתלכלך וזה נמאס, זה אסור. אבל אומר המגן אברהם, דבר שזה לצורך האדם מוסר. אמנם המשנה ברורה, חולק על זה. משנה ברור שם בביאור הלכה, הוא כותב, לא מספיק. הוא מתווכח שם ממגן אברהם מהראיות שלו, הוא אומר לא, זה לא מספיק זה שזה לצורך האדם. צריך גם דבר שיהיה דרך העולם. דבר שזה מקובל אצל הבני האדם להשתמש בזה, ככה הוא אומר. אבל בספר הלכה ברורה, שידידנו הרב דוד יוסף, מביא את חילוקי דעות בזה, חלק וכרך, חלק תשעי, בסוף הוא מביא ראייה למשנה ברורה, מצאתי בחידושי הרשב"ץ לברכות, למדנו מדבריהם, לא חישנה להפסד אוכלים לך שיש קצת הנאה בדבר, אף על פי שאינו דרך הנאתם של האוכלים. מצאתי ראייה לדבריהם, קיצור, יש לזה על מה לסמוך, החידוש הזה של משה המגן אברהם אומר, ובכל אופן, דעת הרמב"ם זה מיושב, שהרמב"ם אומר לפלוט, כיוון שיש לאדם תועלת בזה, שעל ידי זה מותר לו לאכול בשר, הוא מעדיף את זה מאשר לאכול לחם, זה מותר, גם אם זה לא מקובל בדרך כלל לעשות את זה. דבר שני שאפשר לומר, נגיד לך פה שני תירוצים ואחר כך נלך נפרק אחד אחד. אפשר להגיד עוד תירוץ, שהרמב"ם דיבר מדין מאכלות אסורות, לא מדין ביזוי אוכלים. תירוץ שלישי, שהרמב"ם דיבר דווקא בפחות מכזית. הדין של ביזוי אוכלים נאמר רק על כזית ומעלה. פחות מכזית, או משקיעים פחות מרביעית, אין איסור של ביזוי אוכלים. זה שני תירוצים, אז אמרנו שלושה תירוצים, א' לצורך, שזה התירוץ העיקרי, ב' שהרמב"ם מנחנה מדין ביזוי אוכלים זה אסור, הרמב"ם דיבר, עכשיו הרמב"ם פה מלכות מאכלות אסורות, לא מדבר מדין בזוי אחרים. בזוי אחרים כתוב בכל ברכות, או במקומות אחרים, או שהוא דיבר העניין של בר תשחית. אז זה נכון, זה לא, כן. ודבר שלישי, שזה פחות מכזית. התירוץ הזה של שהרמב"ם מדבר מצד מאכלות אסורות, זה לא מדין בזוי אחרים, זה נשמע תמוה מאוד. נכון? זה נשמע מוזר. כאילו להגיד, הרמב"ם כותב הלכה למעשה פולט, והוא מתכוון, רק נכון למה, מצד אחר זה אסור. אבל אני רואה שני מפרשים שכותבים ככה, וספר פסקי בן ישי, שערי שלום, דף נ"ג, הוא כותב ככה, הוא בתחילה אומר תירוץ, הוא מביא אפלה, כן, בפליטה יש משום בזוי אוכלין, אבל אפשר אם הוא פולט מחמת סיבה כי הוא נדון דינה שלא רוצה להמתין, מה, אני צריך לחכות שש שעות? אז אין בזה איסור. זה קצת נושא אחר הוא מדבר, אבל זה קרוב לנושא שלנו. וכן, צריך לבאר בדבר הרמה. הרמה כזו פולטה, יש לזה צורך. יש, מדובר שיש לו איזה צורך, ככה הוא אומר. טוב, זה קצת דבר בשינוי. יותר נראה, שמו, הוא אומר, תראו, שהרמב"ם בא לבאר את הדין כנוח שלא צריך לבלוע דווקא, לא נחז אחרי דין בזוי אוכלים. אני בא לבאר את הדין כנוח, ולא מדין בזוי אוכלים. בספר עולם מן המדבר, דף שינונה. עד אפשר לפלוט את האוכל עם שמח ולובת, נראה דווקא לגבי התשמיש עצמו אם אפשר, אבל כנוח הפה, אי אפשר, אז מותר אפילו בנימש, לא אכפת לנו, זה עכשיו צורך האדם, זה תירוץ טוב. אבל הוא אומר עוד תירוץ, אולי שהרמב"ם רק מצד בשר וחלם ביערי, וישמענו שגם יבלוע שערי, ולכן כתב יבלוע על כל דלא שנה. אבל אין לך למה, אסור מצד מיליון אוכלים. נשמע תירוץ תמוה, אז הוא מוסיף עוד שורה. מצאנו שגם הפוסקים אומרים כן, כמו שהערכנו בזה בספר הקטן, באתי לגני. האמת היא, זה לא מופרך, המהלך הזה. אי אפשר להגיד שזה טעות. אבל יש דבר כזה. למשל, הרמב"ם כותב ברכות שחיטה, פרק א' הלכה ג', שמותר לאכול חגבים חיים. ואין בזה משום עבר מן החי. מקשה הרמב"ם מגיד שם, מגיד משנה. משום בלת השקצוע הזו, מביא גמרא במסכת שבת, שם לגבי אוכל ששיבה, שם כזה, גמרא מפורש, שמו תירוץ. הרמב״ם אומר שמותר לאכול חגבים חיים, אין בזה משום עבר מן החי, אבל אין הרמב״ם, משום בלת השקצוע זה אסור. עוד הלכה, שהרמב״ם כותב ברכות האבלות, וזה כבר בית יוסף מתרץ את זה. אישה שהייתה אבלה, לא תיבעל עד 30 יום. יושבת שבעה, היא לא יכולה להתחתן עד 30 יום. מה פירוש? 30 יום? על מה מדובר? היא אבלה על בעלה או על קרובים? אם זה על קרובים, זה רק במשך 7 ימים. אם זה על בעלה, זה 30 יום. אבל צריך 3 חודשי הבחנה. אומר לבית יוסף, נכון, בטח. 30 יום זה מדין האבלות. ומדין הבחנה, צריך 3 חודשים, הוא שמח מה שקודם בלכות גירושין. דברים כאלה מוזרים, אבל הבית חדש בא וצועק חמאס, איך יכול להיות תירוץ כזה? מה הרמב"ם נותן מכשול לפני הקורא? מה אני צריך לדעת מה כתוב בכל גירושין? ואם שכחתי מה שכתוב בכל גירושין, אני קורא פה, כתוב לי מותר אחרי 30 יום, ובכל גירושין כתוב שאסור, איך אפשר להגיד תירוצים כאלה? כתב הבח בסימן שנצדי ב', שלא להמורה. איך יכתוב הרמב"ם בלשון פסוק דין? לא זה בועל על 30 יום, כמו של 50 גם לא. מוטב או יש אליך אתה. לא ייתן מכשול לבני הכולל, מי שלא יהיה זכור מה שקרה בכל גירושין, ויורד טעות. חלומר תירוץ אחר. גם הרב המגיד, שמה, אומר תירוץ אחר. במילים אחרות, מה אני רוצה להגיד? זה תירוץ, אי אפשר להכחיש אותו, אבל אי אפשר להתאפס דווקא לתירוצים דחוקים. המחבר ספר באתי לגני, בלי עין הרע, הוא מחבר חריף מאוד, בקיע עצום. אבל נראה לי שהוא עשה נדחה ועשה סולח עגב, אז הוא מחפש ככה ותמיד מחפש הרבה אנשים במשעל הקרון וכל מיני דברים לא מקובלים, דברים מוזרים, דברים שקשה להגיד אותם לא יעלו על הדעת, והוא בונה לו בניינים ויסודות על קרעי תורנגולה. תמיד שיש תירוצים כאלה, א' אותם, או שחלקו על התירוץ הזה, בפורים מפסקים אחרים, תרצו את זה מתוך לחץ ומתוך דוחק, או שהם מפרשים חלקו עליהם, או שהם בעצמם אומרים עוד תירוצים כי מבינים שזה תירוץ חלש. אבל אי אפשר לבנות יסוד על זה. אז יותר טוב, כמו שאמרנו, התירוץ של הצורך. עכשיו, יכול להיות עוד דבר, שאמרנו שזה פחות מכזית. אם זה פחות מכזית, פיזוי אחרים פחות מכזית זה מותר. זה המקור שזה בפרי מגדים. פרי מגדים אומר את זה. לא, כמובן, פרי מגדים לא מדבר על הנושא שלנו. אבל מה, אני רוצה להגיד ככה. הרי כתוב פה ללעוס פת, לא כתוב כמה, אין שיעור. הרמב"ם לא כתב שיעור, בגמרא לא כתוב שיעור, כל המפרשים ראשונים אחרים. אז אפשר להבין שלא כתוב כמה תאכל. אז יכול להבין גם פחות מכזית. אז אם פחות מכזית, אין בדין של ביזוי אוכלים. מי שיראה בפסקי תשובות, חלק שני, סימן קופיין א', מביא את הרמב"ם מלכות מלכים, שם הוא כותב הרמב"ם, כל המשבר כלים, מאבד מהאכולת דרך השחתו עבר בלות השחית, ואחר כך מביא את הדין של ביזוי אוכלים, דף תצל. מצאנו בפוסקים, לא חששו לאיסור הפסד אוכלים, רק אם יש במחר כזית. ולכן, אם אחר גמר האכילה או שתייה נשאר בקדרה או בצלחת או בבקבוק או על השולחן, פחות מכזית או משקה פחות מבית, אין איסור להשליחו. אז אם כן, אז רציתי אומר להגיד שפה, אם כן, שפה הרמב"ם דיבר, מה שאמר לפני זה פחות מכזית. אז זה אין שיעור. אז הרי הדין של אפילו פת שאסור לאבד כזית, האמת היא כתוב שזה מצד הדין, אבל זה קשה לעניות. זה גמרא בחולין דף קופי עמוד ב' מובא על אדם שהיה אוכל במקום איפה שהיו עשבים והפירורים נפלו והתעבבו, ואז כבר הסובר המחקר מחכה לאדם הזה רק שיגמור את זה כדי שחס ושלום יקבל את העונש שלו. אבל אותו אדם היה נזהר, הוא גמר לאכול, אסף את כל העשבים עם כל הפירורים. אז מפה זה נפסק בשולחן ערוך. שפחות מכזית זה גושה לענות, אפילו שזה לא אסור מדינה. אבל הרמב"ם מדבר על מדינה. מדינה פחות מכזית מותר. אבל התירוץ הזה לא טוב. למה התירוץ הזה לא טוב? א', בסדר, פחות מכזית מותר. אפשר לקנח פחות מכזית, אבל מה יהיה יותר מכזית? לא, נכון שלא כתוב שצריך כזית, אבל גם יכול להיות שמישהו ייקח יותר מכזית, ואז על זה אחר הרמב"ם יכול לכתוב הלכה תפלות, וזה מדבר דווקא פחות מכזית, זה כאילו שוב פעם נתן מכשול לפני הכל. שנית, יש הרבה אחרונים שאומרים שכל הדין הזה שמותר לבזות פחות מכזית, זה מדובר עם שאריות, אבל לא מראש, אתה לוקח משהו פחות מכזית ומבזה אותו. וזה הפסקי תשובות עומד על זה פה, שאומנם הפרי מגדים נראה שלא מחלק, אבל אבל לכן הוא פסק שדווקא מה שנשאר אחרי גמר האכילה. הוא מעריך פה בערך 12 על זה. מהפרי מגדים משמע שהוא אמר גם שהחלום משקה שחזר יצטרופה. אבל כאמור מדברי הפוסקים משמע לחומרה. ולכן הוא עושה פה, מחשב פה את השיטות שלמעשה לא ראוי להקל. אז אם כן, יוצא שפה אנחנו לוקחים להם כדי לספוג את החלב. שני התירוצים לא טובים, לא מושלמים, יש בהם חסרונות. הכי טוב, שהתירוץ הכי טוב זה שזה לצורך, זה מותר. כן.
דבר זה שהוא
בלם,
זה
הרבה
גם
אם הוא בלם מצוין.
לא, זה מכניס את מה
ש... מה מכניס? מכניס את החלב?
שלא
שם. מה? כאילו מכניס את הכל ואז מה? הטעם של החלב הוא לא עולה, כמו שמרונית של הבשר. לא חשבו עד כך. בסופו העיקר, לנקוד מבחינה חשבונית, שכבר בתוך המעיים זה לא יחזור בחזרה לבית הבליעה, לא יחזור לפה. יש בהתעוררות תשובה, הוא נוגע בנושא הזה, הוא גם אומר אולי שזה עוד הוא... כיוון שיש עוד איזה פת, עוד זה תופס אותו. כן, מתי התחלנו את השיעור? כן. מה זה? כן, הרבה מתירים את זה, והם סומכים על זה, שזה נעשה לצורך האדם. לכתחילה ראוי להשתמש בלחם יבש, ולאו אחרי לא ישתמשו בו. אבל מי שמתיר, ואפילו לפי המשנה ברורה זה מותר, כי זה דרך העולם. העולם ככה נוהג. כן. לפי המגן הרם פשיטה, ואני חושב שזה היום, שזה מקובל, אז כשהעולם ככה נוהג, אז יש היתר יותר מרווח. אבל עדיפות, אם אפשר לא להיכנס להיתר הזה,
אנחנו רק בתרצים למה הרמב"ם כתב, ברור שכולם יודעו שצריך לעשות את הדין הזה שכתוב גם במקום אחר.
יפה. אבל צריכים למצוא את הסברה של ההיתר. כן, לפי דברי בית יוסף, בזה שהרמב"ם נתן בו מכשול, למשל בערכות האבלות. כן.
יש את כל
התורה
במקום אחד.
אז לא, צריכים להגיד, למשל, שם בערכות האבלות צריכים לבוא להסביר שהרמב"ם דיבר על אופן אחר. זאת אומרת, יש שם תירוץ אחר, שמדובר, עושים שם חילוק שהיא ניסית, שהנישואין היו בתוך ימי האבל, לכן כנסו אותה. מובן, זה כאילו צריכים יוצא פירוש אחר, לפרש את ההלכות האלה ולהעמיד אותן באופן אחר. וגם אותו דבר לגבי החגבים. יכול להיות נפקא מינה לדינה, אולי לא לפרט הזה, אבל להוציא עוד נקודה נוספת. כן, הרב ניר נמצא? כן. איפה? כן, איפה? כן. איפה הספר? טוב, ברוך השם יש לנו בשורה טובה. אחרי זמון זמנים שהשוט עולת יצחק אזל מהשוק, זכה ידידנו הרב ניר שמוביל את ההדפסה ואת כל ההגעות, ממש ביגיעה עצומה. לא רק שהספר יוצא, אלא שיוצא מושלם, הדפסה חדשה, אפילו העמודים השתנו. לא אפשר היה להשאיר את העימוד הקודם, והושלם בספר הזה הרבה דברים, הרבה תיקונים, גם שגיאות דפוס וגם הוספות. יש הרבה הוספות שהוספנו במשך הזמן, אם כי לא השתדלתי לא להכניס עניינים חדשים, רק איזה ציונים, הערות שנוגעות במקום כדי להשלים את מה שקיים, או לא ממש מילואים. וזה, מי שיראה את זה, יש לזה סימן ניכר בכתב רש"י. כל מה שהוספנו, אם זה תיקון של שגיאה או משהו, זה רגיל. אבל אם זה הוספה של ממש, זה כתוב בכתב רש"י. וברוך השם, גם החלק השני שעזר כבר התחיל לעבוד עליו. נברך אותו שיהיה שלום בחילו ושלווה בארמונותיו, שנזכה להגדיל את הרבה הדירה.
גם חלק השני,
אבל זה לא בשלב של ההדפסה, זה משהו פחות או יותר אותו דבר.
חלק השני,
אמרתי חלק השני גם כן. כן, תחזיר לו. ארוסתו, מרים בת הרב שמואל ארצי. אם שכנו את רפי בורג בן זכר הסברי. רפי דקל בן ציון. זה משפחתו, בילד יוסף בן הרב משה. אברהם ושרה ויוחבת בן הניסים. ארוסתו בת ורבדו. בן הרבי. זה בואי מה שם. זה בואי מה שם. זה בואי מה שם. זה בואי מה שם. זה בואי מה שם.
השם ברוך הוא.
השם ברוך הוא, נתן לי מודה, כל המעשי, אבל כל כך לא מדבר כסיים, ויתן לי מודה, מנה להם, ותן לי מודה, 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 ות